שעוזר לנו ומפתח לנו זווית אחרת על איך אנחנו מסתכלים בתורה, בדבר השם, וכמובן, הלימוד הלמדני. בפרשת משפטים מסופר על הרוצח בשוגג. והתורה מתארת שזה לא סתם מקרי ורנדומי. איך זה קרה? מה לשון הפסוק? ואשר לא צדה, והאלוקים אינה לידו. מה הכוונה והאלוקים אינה לידו? אז רש"י מצטט דוד בשמואל א' כ"ד, ודוד המלך אומר, כאשר יאמר משל הקדמוני, מרשעים יצא רשע. רש"י משדך את הפסוק בשמואל א' לפסוק במשפטים. הפסוק בשמואל א' אומר מרשעים יוצא רשע, והפסוק במשפטים אומר ואלוקים אינה לידו. אז איזה סיפור, איזה נרטיב רש"י מביא? שכנראה אותו רוצח בשוגג הוא היה חייב כבר ולא היו עדים ברצח קודם, ואותו נרצח הוא רצח במזיד ולא היו עדים. שאין כאן מפגש רנדומי בין רוצח בשוגג וקורבן, אלא שלכל אחד יש את הגורל שלו. אז המפגש הזה הוא בעצם סיבוב שני. כי לרצח בשוגג יש עבר, לנרצח בשוגג יש עבר, וכל אחד מקבל מה שמגיע לו. זה הכוונה של אלוקים אינה לידו במשפטים. ודוד מפרט יותר, מרשעים יצא רשע. יפה. אז יש הקבלה בין הפסוק בשמואל א' לבין הפסוק במשפטים. מה שנורא מעניין זה לא רק ההקבלה של רש"י, אלא הביטוי של דוד. דוד לא רק אומר מרשעים יצא רשע, הוא אומר כאשר יאמר משל הקדמוני. מה הכוונה משל הקדמוני? אז לפי הפשטות, מי שקורא שמואל א', משל הקדמוני, זה משלים שכבר סופרו בכל מיני תרביות, אנשי מיירות, ישבו מסביב לאש, ציירו על הקיר, דיברו על כל מיני משלים שרשעים, מניבים רשע, אולי יוונים באיזה מחנה שלהם, כשנלחמו מול הפרסים, חייל אחד סיפר לחברו, אולי אני יודע, שני אנשים בספרד, באונייה, לפני 800 שנים, יש כל מיני סיפורים שעוברים בכל התרבויות, שכל תרבות מספרת. זה מושג שכל תרבות יודעת לספר, שאין רנדומיות, ולפעמים, כפי שאנחנו אומרים בלשון המודרני, גלגל החוזר בעולם. או באנגלית, you get what's coming to you. Things, what comes around goes, אין כן רנדומיות בעולם, אנחנו רואים ומרגישים שיש את זה, כל תרבות יודעת לספר. אבל רש"י במשפטים נותן טון אחר למשל הקדמוני. זה לא משל של אנשים קדמוניים, זה משל של הקדוש ברוך הוא, שהוא הקדמון. לשון רש"י, ומשל הקדמוני היא התורה, שהיא משל הקדוש ברוך הוא, שהוא קדמונו של עולם. כשדוד אומר בשמואל א', כאשר יאמר משל הקדמוני, הכוונה היא כמו שמפורש בתורה בפרשת משפטים, אלוקים אינה לידו, אני אפרט אותו קצת יותר מרשם יצא רשע. זאת אומרת, יש ביטוי אחר לתורה. מה הלקח? איך אנחנו מתייחסים לתורה? יש כל מיני ביטויים, כל מיני שמות. תורה נחשבת שירה. כתבו לכם את השירה הזו. למה תורה נחשבת שירה? מה המכנה המשותף בין תורה לבין שירה? תורה נחשבת מורשה, מורשה קהילת יעקב. תורה כמובן נחשבת ספר, תורה נחשבת... יש כל מיני ביטויים לתורה. כמובן יש כל מיני משלים לתורה, מים ושמן ו... אבל למה תורה נקראת משל? מה הכוונה שתורה היא משל? מוזר. אז כדי להבין למה תורה נקראת משל, לפי הבנת רש"י בספר שמואל, צריכים להבין קצת מה זה משל, ומה הנחת היסוד של משל. אוקיי, יש עצבי דינים במשל, בעברית, זה הכל נקרא משל, אבל מי שיודע משלים, יש הבדל בין פייבל לבין פארבל. זה אלו שפארבל כולל חיות ובהמות, פייבל זה רק אנשים. יופי, אוקיי. אצלנו זה הכל דבר. אנחנו לא בריסקאים בקריאת ספרות יוונית. מה המשל הכי מפורסם? מי שיודע, אולי המשל, הטופ פייב, משל, בעולם הכללי. הייתי אומר, המשל של איסאפ. מישהו יודע מה זה המשל של איסאפ? ענבים חמוצים? שהשועל רוצה נורא את הענבים, לא יכול להשיג אותם, ואומר לזה, פתח רעילים, פתח חמוצים, מי יוצא אותם בכלל? למה זה משל? כי זה קורה לנו בחיים. כן, כל אחד מחפש משהו, שלא מצליח להוציא את ה... זה מערכת התגוננות, נגד הכאב של כישלה. מה הנחת יסוד של משל? ביטוי אחד, מילה אחת, חפיפה. שיש חפיפה בין עולמות, יש חפיפה בין מערכות, ואם יודעים לספר על השואל, אז כנראה גם אנשים מתייחסים ככה. אם התחושה הזאת קיימת, או האמירה הזאת, התגוננות הזאת קיימת בשואל, אז כנראה שהיא גם קיימת אצל אנשים. זאת אומרת, הבסיס ההגיונית, למשל, שיש חפיפה בין זירות, בין עולמות, בין מערכות. אפשר ללמוד הרבה על, עליי, על עצמי, אם אני בודק את החיות. וכמובן, זה לא רק מבחינת התנהגות פסיכולוגית, איך אני מגיב לכישלון, זה גם מבחינת אנחנו, מי שבאמת מאמין בקדוש ברוך הוא, באמת מאמין שיש חפיפה בין כל העולמות. אם אני בודק את הכוכבים ואת הפלנטות, ואני מודד את הדינמיקה בין פלנטות, אני יכול להבין גם כן קוונטום מקניקס. מה הקשר בין חלקיקים, סאבטומים. איך הם מתייחסים אחד לשני? מה הקשר? איזה בשמיים הזה? אני רואה שיש חפיפה, כמו ששם יש כוח משיכה, גם בתת-אטומי יש כוח משיכה. ואם אני חי ודרווין גילה לנו את כל המושג של התפתחות אבולוציונרית, אז אני יודע שגם בתחומים אחרים. אני חושב שבעצם אני יכול לראות את העולם לא כחלקים שונים, אלא הקדוש ברוך הוא ברא עולם חופף. וכמובן, החפיפה היא לא רק בתוך המערכות, בתוך עולם הפיזיקה, יש חפיפה בין פיזיקה הפלנטה לבין פיזיקה הסובוטומית. לא, יש חפיפה בין פיזיקה לבין מתמטיקה. וכל דבר שאני לומד, אני מצפה שיהיו תופעות חוזרות בתחומים אחרים, בזירות אחרות. זה כל הבסיס של משל אחרת, לא הרי השואל כרי אדם, לא הרי הפלנטה, או כרי האטומים, החלקים סובוטומיים. אז הנחה היא שיש סדר בעולם ויש חפיפה, ואם אני מבין תחום אחד, זה יכול להוביל להבנה יותר עמוקה בתחום אחר. כמובן, מה המשל האולטימטיבי? האולטימטיבי זה התורה. כי התורה היא הבסיס לכל היקום. כל דבר שנמצא, הקדוש ברוך הוא יצר. הוא יצר אותם מהתורה. הסתכל באורייתא וברא עלמא. אז אם אני רוצה לראות את המשל האולטימטיבי, אני לומד תורה. אז אני יכול לדעת כל דבר בעולם, אני יכול להשוות ללמוד תורה, וכל חוכמה שאני מפיק מהתורה, מה זה מלמד אותי על? התנהלות בית דינית? אבל זה פשוט, זה ישר, זה פונטלי. איך אני מסתכל על בית דין אחרי הלימוד של כל דיון גבר? השאלה, מה כל דיון גבר מורה לי על? אני יודע, על מריג', על נישואין, על חוויות פסיכולוגיות. יש כאן שני תובנות. יש תובנה של אתה נכנס לתוך המצב ואתה פוסק לפי בירורים עצמאיים, או שאתה מסתלק, וזה סילוק. אז המודלים האלו של סילוק ושל בירור על ידי הכוחות החברתיות, הפסיכולוגיות של אנשים, הם לא רק משליחים אור על הבנתי במערכת המשפטית, פרשת משפטים. זה יכול להוביל אותי לכל מיני הבנות, כי אני באמת מבין שהכל בנוי על תורה. הפך בה והפך בה דקול בה, אז כל שאני מבין את התורה יותר עמוקה, אני יכול בעצם לתת הגדרות יותר מופשטיות, ולהוביל אותם ולמתוח אותם לכל מיני מקרים נוספים ושונים בתחומים שונים. וזה כמובן הדרך שלי, כן, דוד אמר שתורה הוא משל הקדמוני, אני לא דוד המלך, אז אני יש לי, כפי שאמרתי, ההשטג שלי, למדוס is life. כן, כל שאתה חותר לתוך עולם הלמדני, אתה בעצם מפרק את הסלעים הקשים, אתה reduce them, אתה מוריד אותם, מפחית אותם לחלקים יותר אטומיים ופשוטים, ויש לך את המושגים האלו, אתה מביא אותם לכל מיני תחומים. אז מי שבאמת, הסיבה שלומדים בצורה למדנית ולא רק בצורה שטחית, היא לא כדי להבין את הסוגיה הנוכחית בצורה יותר עמוקה, אלא כדי להגיע לעומק שנותן לך גמישות ויכולת מתיחה, שאתה יכול לייבא ולייצא את המושגים לכל מיני מצבים, ואז אתה הופך לראות את העולם דרך הראי של תורה. כל מה שאתה רואה, איך זה קשור. שפעם ולא רק בצורה פרונטלית, איך זה קשור, כי אני עכשיו יושב תחת תחנת אוטובוס, אז אני חושב על מסכת סוכה. נכון. אבל אני יושב תחת אוטובוס, אבל מה זה אומר לי על כל החוויה הזאת, של תחבורה ותחבורה ציבורית וישיבה וצללה, זה יכול להביא אותי למסכת יבמות, כי האח נכנס לתוך העולם של האח המת ונותן צללה ונותן חסות, וזה פשוט תובנה, איך אני מבין את המושג הזה. אז המגמה והציבה שאנחנו לומדים כל כך אינטנסיבי ומנסים לחתור לתוך העומק, כי באמת חושבים שהתורה היא הבסיס, והתורה היא משל הקדמוני, משל של קדמונו של עולם, וגם ההפך. במידה מסוימת, מי שמבין את החיים, מי שנחשף להרבה בחיים, ומפנים את החוכמה של החיים, אז הוא מביא את ההבנה הזאת לתורה. כמובן, התורה היא פנימית, וגם אתה נמצא בירח, ולא חיית, ולא היית יום אחד בעולם, אתה יכול להבין את התורה. ולכיוון שיש חיבור ביניהם, אתה גם יכול להבין, לפי הסברות הנורמליות, והנען סעדי, וסך הכל, הרבה פעמים, הגמרות וראשונים אומרים, למה לקרוא סברי? הכוונה של למה לקרוא סברי, שגם אולי התורה והתכתיב מהפסוק. כמובן, הסברה היא לא רק סברה אמפירית מהכפרים, זה סברה שיוצאת מתוך המערכת הלכתית, בלי צורך לפסוק נוסף, אבל משנה שיש איזה היגיון פנימי הקשור לחיים, וכמובן, השלכות כאן הן מאוד מאוד קיומיות, כי אולי אחד מהאתגרים הכי קשים, חינוכי, זה לראות את הגמרא כרלוונטית. כן, כמה בחורים פה ראו לימוד גמרא בתיכון כרלוונטי. זה יבש, זה לא מתיק, זה פרים, שברים, שטרות, זה לא עולם שלנו. אבל זה כן עולם שלנו, כי הכל מבוסס על מה שנלמד היום ולמד על הרמד בית. אם אתה רוצה להבין את עולמך, והקשרים שלך, ואת יחסים שלך, ואת הכל הפנימי שלך, אז תסתכלו במשל הקדמוני, אבל כמובן, כל משל דורש הבנה. אתה לא יכול להגיד, אנחנו לא שואלים, אנחנו לא אוכלים ענבים. אבל לכל אחד יש את הענבים בחייו, את החימוץ. וכל אחד הוא סוג של שואל, כל שנבין שהשואל לא פרקטי וליטרלי, אבל אנחנו שואלים. וזה רש"י מאוד מעניין, שתורה נחשבת. שוב פעם, דוד המלך מכנה את התורה כמשל, מכנה המשל הקדמוני, ופשוט זה סיפורים של אנשי מערות, שסיפור כל מיני פעמים. אבל לפי רש"י, תורה נחשבת משל הקדמוני, כי הוא בעצם המודל, הדוגמה, לכל עולם כמו כל משל. טוב, אז בואו נתקדם לסוגיה שלנו, ולכל יהיה לנו כבר. אנחנו בעצם נמצאים באמצע הדבר.